סרטן המעי הגס הוא מסוגי הסרטן הנפוצים בארץ ובעולם. עד לפני מספר שנים, בשלבים מתקדמים וגרורתיים, המשמעות הייתה גזר דין מוות. בשנים האחרונות אפשרויות הטיפול התרחבו, ועם כניסתן של תרופות חדשות והיכולת לתפור טיפול אינדיבידואלי ומותאם אישית לחולה, הביאו לפריצת דרך של ממש בניהול המחלה ובהערכת חיי המטופלים באופן ניכר, לפעמים אפילו עד כדי ריפוי, ולא פחות חשוב, שיפור משמעותי באיכות חייהם. על החידושים ברפואה מותאמת אישית לסרטן המעי הגס, יספר לנו הדוקטור דן מירלמן, רופא בכיר במערך האונקולוגי ביחידה לגידולים בדרכי העיכול, במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. ברוך הבא, דוקטור.
שלום איתי.
אז אנחנו מדברים על רפואה מותאמת אישית, איך היא תורמת בעצם לחולים?
בסרטן מעי הגס אנחנו בודקים את החולים כדי לחפש מוטציות ספציפיות אצלם, כדי להתאים להם טיפולים אישיים.
נסביר, מוטציה זה שינוי גנטי.
מוטציה היא שינוי גנטי, מה שמביא בסופו של דבר לסרטן. המוטציות האלה נמצאות בגידולים שונים גם בסרטן המעי הגס. עד לאחרונה התייחסנו למעי הגס כאל מקשה אחת, אבל אנחנו יודעים היום שסרטן המעי הגס יכול להיות מחולק לתתי קבוצות.
יש הרבה חשיבות לאבחון המוקדם בסרטן המעי הגס, והיו גם ויכוחים, כן לאשר קולונוסקופיה, לא לאשר קולונוסקופיה, זה משנה?
נכון, סרטן המעי הגס הוא אחד הסרטנים הבודדים שיש לנו בדיקות סקר טובות כדי לגלות אותו מוקדם, ואפילו לפעמים להימנע מסרטן ולמצוא פוליפים טרום סרטניים, ולכן אנחנו מפצירים רופאי המשפחה ובציבור כולו, להגיע לבדיקות סקר כדי להימנע מהתפתחות של סרטן בשלבים מאוחרים יותר.
בדיקות סקר אתה מתכוון ל?
בדיקה דם סמוי, בדיקה שגרתית שמטופלים.
שכל הקופות נכון, מפנות את המטופלים, נגיד והיום, 50 ומעלה.
נכון, והיום אנחנו כבר רואים שקופות החולים מפנות עם אצבע קלה לבצע בדיקות קולונוסקופיה למטופלים אפילו ללא סימפטומים, מעל גיל 50.
ואנחנו שומעים אפילו שיש מדינות אחרות שממליצות להקדים אפילו.
ההמלצות בארצות הברית מדברות על לעשות את הבדיקה הראשונה בעשור בין 40 ל-50, והגילוי המוקדם של סרטן, כאשר אנחנו מוצאים את הסרטן בשלבים המוקדמים, אנחנו מצליחים, גם אם זה סרטן, להביא לריפוי במעל 95%, לעומת זאת, כאשר הסרטן מתגלה כשהוא בשלב גרורתי, לצערנו אנחנו מדברים על הרבה פחות.
וכשאנחנו מדברים על סרטן המעי הגס, זה אחד הסרטנים השכיחים גם בארץ?
כן, גם בארץ וגם בעולם. סרטן שהוא במקום השני, שלישי, גם בקרב גברים, גם בקרב נשים, גם בקרב אוכלוסייה יהודית וערבית, וגם מבחינת השכיחות שלו וגם מבחינת התמותה.
אז אולי כמה מילים על הסימפטומים, איך זה מתחיל, איך זה נמשך?
אז סרטן מעי הגס, לפעמים, כמו שאמרנו, אין סימפטומים, ובדיקות סקר יכולות לגלות אותו עוד לפני שהמטופל בכלל מרגיש משהו.
כלומר, אדם חולה יכול לשאת איתו את המחלה הזאת חודשים, שנים?
לגמרי. ההתפתחות מפוליפ לגידול סרטני יכולה לערוך מספר שנים, ולכן אנחנו רוצים לאתר את הדברים האלה כבר בשלבים מוקדמים. הסימפטומים שכאשר יש כבר גידול שהוא יותר משמעותי, יכולים להיות כאבי בטן, דם ביציאות, לפעמים עצירות או שלשול דווקא, שינוי ביציאות יכול גם כן לרמז על כך.
ואפשר להבחן, כמו שאמרת, עוד לפני הסימפטומים האלה, ואחת הדרכים היא קולונוסקופיה, שבה נכון. אם אתם מאתרים פוליפ, אז אתם פשוט מסירים אותו.
נכון, ומונעים את יצירת הסרטן.
כלומר, הפוליפ מה הוא? הוא שלב טרום?
הפוליפ הוא שלב טרום סרטני, תאים שהם גם כן עברו מוטציה, ומתפתחים לאורך מספר שנים, עד שהם הופכים לאותו גידול סרטני, שחודר את שכבות המעי.
אז מה קורה אצל מטופל שמגלים אצלו, הוא לא זכה לעשות קולונוסקופיה, מגלים אצלו סרטן שהוא מקומי, מה עובר עליו? מה הטיפול האפשרי?
אז בדרך כלל, אחרי שאנחנו מאתרים גידול סרטני, לוקחים ביופסיה בקולונוסקופיה, שולחים את המטופל לבצע בדיקת הדמיה, כדי לראות את היקף המחלה, לראות אם חס וחלילה התפתחו גרורות במקומות אחרים, ובמידה ולא, והסרטן הוא מקומי בלבד, אז הטיפול הוא ניתוחי. אנחנו מפנים את המטופל, בדרך כלל המטופל מגיע קודם כל למנתח, עובר קריטה של הגידול הסרטני, יחד עם מקטע המעי ששם הוא נמצא.
לא את כל המעי, רק את הקטע החולה.
ולאחר מכן אנחנו רואים את הדוח הפתולוגי, את המעבדה בודקת את היקף המחלה במעי עצמו, אם יש בלוטות לימפה נגועות, אם זה חדר יותר שכבות של המעי, ועל ידי זה אנחנו קובעים את שלב המחלה. בשלב המחלה מצביע לנו על המשך הטיפול.
מה שנקרא סטייג'ינג.
נכון, זה הסטייג'ינג שאותו אנחנו מבצעים עם הדוח הפתולוגי וההדמיה.
ואז מה הטיפולים האפשריים היום, והאם הם השתפרו משך השנים לעומת מה שהיה פעם?
אז במחלה שהיא מקומית, הטיפולים הם די דומים למה שהם היו בשנים האחרונות, שם דווקא אין לנו כל כך התקדמות, אבל אנחנו כן יכולים להגיד מי כן צריך לקבל תוספת של טיפול כימותרפי, ומי אנחנו יכולים להסתפק בניתוח בלבד, על ידי, כמו שאמרת, הסטייג'ינג. בשלבים מוקדמים אנחנו יכולים גם לבצע בדיקות מתקדמות יותר של איתור תאים סרטניים בדם, שיכולות לעזור לנו גם כן לראות מי הם אותם מטופלים שיש סכנה שהגידול יחזור בעתיד.
ואז הטיפול הוא כימותרפיה, נכון. או שיש שהם טיפולים חדשים באופק?
במחלה המקומית, טיפול שמה שאנחנו קוראים טיפול משלים, שהוא טיפול משלים לניתוח, עדיין הטיפול הוא כימותרפי בלבד. אנחנו כן יכולים לשלם משלבים שונים, לתת תרופות שהן קלות יותר או קלות פחות, בהתאם למטופל, בהתאם למחלות רקע שלו.
בשנים האחרונות אתם מדברים יותר ויותר על טיפול מותאם אישית. נכון. מה זה אומר?
הטיפול מותאם אישית הוא טיפול שאנחנו מקדמים בקרב חולים שהם גרורתיים, חולים שלצערנו המחלה שלהם שלחה גרורות לאתרים אחרים, ואצלם אנחנו שולחים בדיקה של פאנל מולקולרי, מחפשים מוטציות ספציפיות לסרטן המעי הגס, שאליהם כן יש לנו טיפולים ביולוגיים, טיפולים מתקדמים, שאותם אנחנו משלבים עם כימותרפיה.
הבדיקות האלו, אתם לוקחים אותם, מה, זה בדיקות דם, זה בדיקות מהגידול?
זה בדיקה שמבצעים על הפתולוגיה, על הביופסיה שנלקחה למטופל. היום הבדיקה הזאת היא בסל הבריאות, וכל קופות החולים מבצעות את הבדיקה. הבדיקה מתבצעת על ידי הפתולוגים, ונותנת לנו דוח עם 500 גנים, ששם יש לפעמים התאמות לטיפולים ביולוגיים שמשפיעות על הטיפול.
דיברת בהתחלה על מחלה שהיא מאוד מאוד שכיחה גם בישראל. כמה בערך חולים יש כל שנה?
כל שנה מתגלים כ-3,000 חולים עם סרטן מעי גס, ולצערי 1,300 אנשים נפטרים מהמחלה הזאת כל שנה בישראל.
1,300 שאולי היה אפשר להציל את חייהם.
נכון.
אתה רואה איזשהו שינוי באופן הטיפול בשנים האחרונות?
כן, בהחלט. בזכות הבדיקות האלה שאנחנו מבצעים, אנחנו מצליחים להתאים גם טיפול ביולוגי לאותם חולים, ואפילו יש קבוצות של חולים שיכולות ליהנות מטיפולים אימונותרפיים, טיפולים שעובדים על מערכת החיסון, על מנת לטפל בגידול, טיפולים שהם מאוד מתקדמים, ויכולים אפילו להביא לריפוי של חולים עם סרטן, עם מעי גס גרורתי, מה שלא יכולנו לדבר בעבר.
כלומר, הטיפולים האימונותרפיים, מה הם עושים? הם מגייסים את מערכת החיסון לתקוף את
בדיוק.
הגידול?
הגידול, אם הוא הצליח להתחמק עד עכשיו ממערכת החיסון, התרופה הזאת מגלה למערכת החיסון מחדש את הגידול, ומאפשרת לו לתקוף אותו.
אבל אם יש חולה שעבר קריטה של חלק מהמעי הגס, ולכאורה העלמתם את הגידול,
כן.
למה הוא צריך המשך טיפולים?
אז פה אנחנו מדברים על חולים שהם לא גרורתיים, החולים שיש להם מחלה מקומית, ולצערנו אנחנו רואים שגם הם, לעתים המחלה שלהם חוזרת, אנחנו מעריכים את הסכנה שהגידול הזה יחזור בעתיד באמצעות הסטייג'ינג, ועד אנחנו יכולים לפלח מי הם אותם חולים שיהנו או לא ייהנו, אבל הטיפול הכימותרפי יקטין את הסכנה שהגידול יחזור בעתיד.
ברור. חולים כאלה שמקבלים טיפולים אימונותרפיים, איך נראים החיים שלהם? הם באים לקבל את זה לתוך הווריד, הם באשפוז?
הם באים לקבל את זה באשפוז יום, טיפול יחסית קצר שאורך כשעה.
יש לו תופעות לוואי?
יש לו תופעות לוואי, כמו לכל טיפול, אבל סך הכל התופעות לוואי הן קלות יותר מאשר מה שאנחנו מכירים מטיפולים כימותרפיים. תופעות לוואי שיכולות להתפתח בטיפולים כאלו, הן בעיקר דלקות אוטואימוניות שהגוף תוקף את עצמו, למשל דלקת בבלוטת התריס או דלקת בכבד, אבל אנחנו כל הזמן עוקבים אחרי המטופלים האלה כדי לראות שזה לא מתפתח.
יש כאלה מטופלים שלא יכולים לעבור את הטיפול האימונותרפי ואז נשאר רק כימותרפיה?
לצערי יש כאלו חולים שכבר סובלים ממחלות אוטואימוניות, ההמלצה היא לא לתת להם כי זה עלול לעורר את המחלה האוטואימונית שלהם ולסכן אותם.
אז בהשוואה לעבר, דיברנו קודם על הדינמיקה בטיפול. אתם מצליחים להעריך את תוחלת החיים של החולים?
לגמרי.
או שאולי יש כאלה שאתם מצליחים לרפא אותם?
אז כן, יש קבוצות קטנות יחסית שאנחנו כן מצליחים לרפא. באופן כללי, סרטן מעי גס כשהוא גרורתי, לצערי המחלה הזאת לרוב היא לא ברת ריפוי. אבל כן יש תתי קבוצות, למשל חולים שיש להם מחלה מוגבלת עם גורות שהן רק בכבד, ואז אנחנו יכולים לבצע גם ניתוח להוציא את הגורות האלו בכבד, וגם את הגידול הראשוני, ולרפא את אותם חולים.
יש איזשהו שינוי בצורה שאתם מטפלים בחולה, אתם מתייעצים עם עוד מומחים, או שאתם היום, לא נותנים לאף אחד להתערב?
לא, אנחנו מאוד משתפים פעולה יחד עם רופאים מדיסציפלינות אחרות. יש לנו ישיבות צוות שבהם אנחנו דנים על כמעט כל המטופלים.
למשל, מי יכול להשתתף בדיון כזה?
גם כירורגים, גם כירורגים שהם חורים אונקולוגיים, גם רדיותרפיסטים, רופאים שמתעסקים בהקרנות, שהם קולגות שלנו, רופאים שעוסקים ברדיולוגיה פולשנית, בין אם זה לצרוב את הגידול, כל אלה יכולים לעזור לנו בטיפול בסרטן.
אבל מי שמרכז את הטיפול זה אתם, מומחי גסטרו.
כן, רופאים שהם אונקולוגים, אצלנו ביחידת הדרכי העיכול, הם הקייס מנג'ר, מי שמנהל את התיק.
כשאתה רואה מה קרה בשנים האחרונות עם הרפואה המותאמת אישית, לאן לדעתך זה יגיע?
אז אנחנו לצערי בדרכי עיכול, באמת היכולת שלנו להגיד שאנחנו מתאימים אישית את הטיפול היא לא תמיד מדויקת, אבל אנחנו כן רואים את זה גם מקולגות שלנו בגידולים אחרים, ולשם התחום הולך. אנחנו כל הזמן מצליחים לגלות מטופלים שכן יש להם טיפולים ספציפיים, טיפולים ביולוגיים, ולהצליח להאריך את החיים שלהם באורך משמעותי, וגם לשפר את איכות החיים שלהם.
יש איזה מקרה שהפתיע אותך, שראית ממש את ההתקדמות?
האמת שכן.
ולקחת את זה
איתך הביתה? יש מקרה שאני מולך איתי כל הזמן, מטופל ותיק שלי, שקיבל טיפולים כימותרפיים. זה היה עוד לפני שהבדיקות המולקולריות האלה שדיברנו עליהן, הבדיקה הפתולוגית המיוחדת, נכנסה לסל הבריאות, והוא קיבל טיפולים כימותרפיים, ולצערי המחלה שלו התקדמה גם אחרי מספר טיפולים שנתנו לו, ואז שלחנו לו את הבדיקה באופן פרטי, ונמצא שהוא מתאים לטיפול אימונותרפי, והאיש הזה עכשיו כבר 5 שנים אחרי שסיימנו את הטיפול, בריא, חי.
בוא נסביר, לצופים 5 שנים זה מאוד מאוד משמעותי, נכון? זה איזשהו מספר שאתם מתייחסים אליו, האונקולוגים. נכון.
בדרך כלל המדד שלנו למדוד את הישרדות החולים הוא בדרך כלל 5 שנים במחקרים. מי שחוצה את 5 שנים האלה, אנחנו לפעמים אומרים שהוא ממש עברי מהמחלה שלו, כמובן שאנחנו ממשיכים לעקוב אחריהם גם אחר כך.
והיום מה שלמה?
היום שלמה מצוין, הוא בא אליי לביקורות פעם בחצי שנה, ותמיד זה משמח אותי לראות אותו. יש עוד סיפורים כאלו שהם הסיבה שאנחנו ממשיכים, נותן לנו אופטימיות.
בחרת בהתמחות לא פשוטה, אונקולוגיה, מה מחזיק אותך במראות הקשים האלה?
האמת שגם סיפורים כאלה אופטימיים שיש לנו, וגם אני מרגיש שאנחנו מצליחים לעזור לחולים שלנו, גם אם לא תמיד אנחנו מצליחים לרפא את המחלה שלהם, אבל אנחנו מצליחים להאריך את החיים שלהם ולשפר את איכות החיים שלהם, ולתת להם עוד זמן משמעותי עם המשפחות שלהם, וכל זה נותן תחושת סיפוק.
איזה כיף לשמוע. תודה רבה דוקטור מירלמן על הדברים המרגשים האלה, ותמשיכו לעשות חיל.
תודה רבה.